רק להתחבר לשלב בסיפור המופלא של חיפוש ומציאת רבקה על ידי אליעזר, עבד אברהם. אז כך כתוב בכף ד', בפרק כף ד', פסוק כף ב', כן, ויהי כאשר קילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלה. כן? הוא מעניק לה כמה וכמה תכשיטים. כן? עוד לפני שהוא שואל את מי היא, כן? כמו שאומר פה רשי, כיוון שהיה בטוח, כן, בהצלחתו, אז כבר הוא שם את הצמידים, כן, על ידיה. זה כבר, הייתי אומר, זה שלב הרבה יותר מתקדם. קודם כל שואלים, מי את? את שייכת? את מבית אברהם? את כן שייכת למשפחת אברהם? לא שייכת? הוא כבר שם את הצמידים. כיוון...
אה? זה
גם נראה שאפשר להבין שהוא מתפלל גם שתהיה מבית אברהם. אפשר להבין שבהחלט, אני לא יודע אם זה תנאי בא לי עבור, אבל כנראה שחשוב מאוד שזה יהיה משפחת אברהם. בכל אופן, הוא מקדים את המאוחר, נקרא לזה כך, מתוך איזשהו ביטחון פנימי עמוק, שאכן השם הצליח את דרכו, ונותן לה את אותם תכשיטים, נזם זהב, בקע משקלו, כן? שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלה. מה? מה? אז אתה אומר עוד יותר מזה, יש בזה אפילו איזה צד של מעשה קניין, זאת אומרת, עד כדי כך גדול ביטחונו, כן? כדי כבר... כן. אני לא יודע אם זה מעשה קניין בפועל, אם זה באמת מבחינה הלכתית, מה שקורה פה, כן? אולי איזה תשורה, אולי איזה מחווה, אולי איזה... כן? אתה אומר, זה יכול גם להיחשב, זה לא על דעת שהיא... אתה אומר, עצם העובדה שהיא קיבלה את זה, זה... כן? זו שאלה מעניינת, כן? האם באמת יש פה מעשה קניין או לא? כן? צריך לראות במפרשים. מכל מקום, אין ספק שמעשה הזה הוא מרחיק לכת. מרחיק לכת. כן? בכל אופן, רש"י אומר לנו שהדברים שהוא נותן, כן? אליעזר, העבד המשכיל, שדולה ומשקה מתורת רבו, העבד המשכיל, כן, שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. העבד המשכיל הזה, הוא עושה פעולה שיש בה משמעות ורמז עמוק מאוד. כן? יש בה רמז מאוד עמוק, כמו שאומר לנו רשי, זה לא סתם הוא נותן לה נזם זהב בקע משקלו. כן? כן? מעבר לתועלת, כן, הייתי אומר, המעשית שיש בעניין, כן, מעשה קניין, או תשורה, או מחווה, או... להראות לרצון טוב שהיא תיקנה. מעבר לזה, יש פה גם משמעות רוחנית לפעולה שהוא עושה. משמעות מאוד רוחנית מרחיקת לכת, כן, שצופה לרחוק, כן? כן, מאוד מאוד רחוק. זאת אומרת, אליעזר הוא יודע לכוון כוונות בפעולות שאותם הוא עושה. כן, פעולה שהוא עושה היא לא סתם פעולה, יש בה מימדי עומק מאוד מאוד גדולים. כן, גם מצד הבנתו בפעולה שהוא עושה, וגם מצד הרצון לנטוע ברבקה עצמה, כן, משמעויות יותר עמוקות למעשה שהוא עושה. די לך, צמיד הזהב, נזם הזה שאני נותן לך, הוא לא רק מעשה קניין, יש בו גם רמזים, כן? יש בו רמזים מאוד עמוקים. וכך אומר לנו אכן רשי, בלי להרחיב יותר מדי, בדברי רשי עצמם אנחנו לא יכולים להבין למה מרמזים הדברים, כן? מעבר לדבריו הקצרים, לא הייתי אומר הסתומים, אבל הקצרים של רשי, אבל רשי אומר לנו, בקע, כן? בקע, מה שכתוב, ויהיו כאשר וכו', ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, כן? רמז יש בדבר, בקע, כן? זה רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת, כלומר, לא סתם כתוב כאן בקע, הבקע הזה מרמז על בקע אחר שיבוא בפרשת תרומה, כן? כן? בקע משקלו, כלומר, כאשר ישראל מצטווים, כן? להביא חצאי שקלים לצורך קניין קורבנות הציבור, כן? כאשר ישראל מצטווים לתת מחצית השקל, כל אחד מחצית השקל, כן? לצורך קניית קורבנות הציבור, הם מצטווים להביא שקל, חצי שקל ולא יותר. העשיר לא ירבה, והדל לא ימית. כלומר, יש הקפדה מאוד מאוד חזקה בתורה, שזה דווקא מחצית השקל ולא יותר. אומר רשי, הוא מרמז לכאן, כן? על אותו בקע לגולגולת. דבר מעניין. מה העניין הגדול לרמז לה כך? לאן הוא מקשר אותה בעצם הנתינה הזו? הוא מקשר אותה לחצאי השקלים. הוא מקשר אותה לקורבנות הציבור שנקנים באמצעות חצאי השקלים. מה העניין פה? מה הוא מבקש לומר לה? כן? לאיזה גדולה הוא מנסה לקשר אותה? על איזה עתיד הוא מרמז לה, עתיד שאליו היא שייכת, כן? אליו היא שייכת מכוח מה? מכוח גמילות החסדים שלה, כלומר, שרואה אותה גומלת חסדים, הוא בעצם באופן אוטומטי עושה פעולות שמקשרות אותה לעתידו של עם ישראל, לעתיד מופלא של העם הזה, ליעודים, הייתי אומר, ליעודים הגדולים של העם הזה, כן? כך הוא כנראה רוצה לרמז לה. שמי, גמילות חסד כזו כל כך מופלאה, בדקדוקי חסד כל כך מופלאים, שמעידים על לב טוב כל כך, תסתכלו באור החיים הקדוש, איך הוא מפרש את פסוקי החסד של רבקה, איך הוא מדייק שם במילים, ומראה שהחסד הזה נעשה באיכויות הגבוהות ביותר, של אכפתיות על הזולת, של חמלה, של אהבת הזולת, ולפלאים. או אליעזר שרואה את מעשה החסד של רבקה, הוא אומר, נו, את שייכת לעניינים מאוד גדולים. לאן את שייכת? א', את שייכת לחצאי השקלים. את שייכת לאותו מעמד מופלא שבו נצטוו ישראל לתת חצאי שקלים ולא יותר, לצורך קניין קורבנות הציבור. בסדר, לא פירשנו עדיין כלום, אנחנו צריכים להמתין. אבל, חצאי שקלים. הלאה, אומר לנו רשי, הבקע אם כן זה רמז לחצאי השקלים. ומה זה שני צמידים? כן, בעיקר היא שני זמזהב, בקע משקלו ושני צמידים. שני צמידים, רמז לשני לוחות מצומדות. כן, שתי הלוחות מצומדות, קרובות זו אצל זו, מחוברות זו אצל זו. כן, אפשר לראות זה לפעמים בציורים, כן, ובפסלים, כן, של השיש, שרואים את שני הלוחות מחוברות זו לזו. רש"י קורא לזה מצומדות זו לזו. אם כן, רש"י מדגיש לנו את פעולת הצימוד של שתי הלוחות, אבל רש"י ודאי מרמז גם לא רק למעשה ההצמדה של שתי הלוחות, אלא גם לתוכן של הלוחות. היינו עשרת הדיברות. וגם הם, שימו לב, זה חמש בצד אחד, חמש בצד שני. והם מקושרים על ידי מעשה ההצמדה של הלוחות. כן? אם כן, רש"י מרמז לאותה גברת, כן? לרבקלה, הוא מרמז לה שמה? שמכוח מעשה החסד שלה, היא שייכת גם לחצאי השקלים. ו... כן? הקורבנות שקונים מכוחם, קורבנות הציבור, והיא שייכת גם ללוחות מצומדות ותוכנם. היינו, עשרת הדיברות. בינתיים, התבוננו פה בעיקר, הייתי אומר, בחומרה. זה נקרא חומרה, יש תוכנה ויש חומרה. זה החומרה של רש"י. אנחנו עוד לא יודעים מה התוכנה של רש"י, אנחנו לא יודעים עדיין להתבונן לעומק כוונותיו, אנחנו נזדקק, כן, לעזרה בדבר הזה, אבל זה החומרה של רש"י. כן? החומרה של רש"י מפגישה אותנו עם עבד משכיל, שמבין שמכוח מעשה חסד כזה, כמו של רבקה, היא שייכת לעניינים מאוד גבוהים, כדוגמת חצאי השקלים ותולדותיהם ומתן תורה. או תורה. הלאה. בוודאי. דולה ומשקה מתורת רבו. צריך להבין שליעזר היה עבד מאוד מאוד משכיל. אם רשב"ג אמר על עבדו טבי, כן? טבי עבדי, עבד כשר. הוא היה בקי בהלכה, הוא היה פשוח. אז מה נגיד על אליעזר שהיה? כן. דולה ומשקה, דולה ומשקה. אגב, אליעזר חשב אפילו שהוא יזכה להתחתן, כן? חשב לחתן את ביתו עם יצחק, כן? אולי לא טובע אישה. אמרו, חזל, כתוב אליי, כן? אליי! כלומר, הוא קיבה עדיין שאליעזר יסכים להשיא את בנו עם ביתו. לא סתם הוא קיבה, זה לא בשביל הכבוד. הוא ירגיש שיש לו חיבור מאוד 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 עמוק עם אברהם. כן, אנחנו רואים את זה. זה חביבה על ידי ביתו. תראה, קודם כל, כבר אמר, כתוב בתנא דבאליהו, כן, מעיד אני על עצמי שמיים וארץ, בין גוי, בין יהודי, לפי מעשיו רוח הקודש שורה עליו. נבואה לא, רוח הקודש כן. אליעזר. אדם מופלא ומיוחד במינו. כן. בכל אופן, זה הדבר השני. שני צמידים, רמז שתי לוחות מצומדות. עשרה זהב משקלם, מה זה עשרה זהב משקלם? רמז לעשרת הדיברות. אין, רש"י אומר את זה מפורש. כן? תחילה ש... כן? רש"י אומר מפורש. עשרה זהב משקלם זה רמז לעשרת הדיברות שמופיעות על הלוחות. כל זה ביקש אליעזר לרמז לרבקה. דילך. את שייכת לכל הדברים המופלאים האלו. במילים אחרות, את לא סתם אדם פרטי. את שייכת לעתיד כללי. את שייכת לעתיד של עם. כן? העם הזה שמקבל תורה, העם הזה שקונה קורבנות ציבור, כן? העם הזה שמקבל הלוחות, כמו שאמרנו, וכן הלאה. זאת אומרת, הוא מוציא אותה מהפרטיות שלה ומחבר אותה עם מציאות כללית. הפרטיות שלך, ההופעה הפרטית שלך, רבקלה, היא שייכת, היא מחוברת לעם. היא מחוברת לעם, שיש לו יהודים מופלאים. זה אנחנו ננסה להבין בהמשך. עד לפה, דברי רשי, כי לזה השם ישמואל מתייחס. עכשיו ניכנס לשם ישמואל, ברשותכם. השם ישמואל מביא לנו כאן את המהר"ל, כן? בגור אריה. המהר"ל, כן? הוא קצת מרחיב את דברי רשי, כן? תנסו, גם זה תרגיל אישי אגב, לגבי כל אחד מן היושבים כאן, תנסו לתפוס ראש, מה שנקרא, לתפוס ראש. זה לא קל, כן? זה לא, אני לא הולך לסבך את הדברים דווקא. אני הולך סך הכל לנסות להסביר אותם ולהפוך אותם לפשוטים יותר, אבל לא תמיד אנחנו מורגלים ללימוד דברים מסוג זה, אז כל אחד יראה לעצמו במהלך הזמן שעוד נותר, כן? איזושהי משימה, להחזיק ראש, כן? כי בסופו של דבר אנחנו נעבור את השלבים הטיפ-טיפה, לא יודע אפילו לקרוא לזה קשה, אם לא צריך לאיים ולהפחיד. זה לא קשה, זה לא קשה. רק לא הורגלנו, זה ניב חסידי. יש פה ניב קצת חסידי בדברים שנאמרים. לא תמיד התרגלנו לזה להתבונן לעומק, כן? להבין רעיון על פי הקדמות, כפי שהשם ישמואל. זה אולי קצת, אבל בואו נראה לעצמנו, גם אני, כן? תבינו, גם לי יש משימה לא פשוטה, בכלל לא פשוטה. אז נקבל על עצמנו, איך אומרים, ככה, תפוס ככה ראש, ונסות לחצות, כן? כן? לחצות את, את האתגר הזה. בסופו של דבר, אנחנו נצא פה עם דבר ברכוש גדול, בעזרת השם. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז בואו נראה. וסך הכל, השם ישמואל הוא מאוד מאוד מסודר. הוא מאוד מסודר ועקבי. הוא מאוד שיטתי. כן? אין פה שום דבר שעשוי לבלבל אותנו. אנחנו רק צריכים לרצות לעקוב אחריו. להיכנס לעניין. כן? בדרך כלל, אגב, אני אשתדל להביא פסקאות שהן יותר פשוטות, אני חייב לומר. לא בגלל שאני מזלזל בכבודו של מישהו, חושב אתכם, אני לא מבינים. זה בעיקר בשביל ש... כן? פחות להכביד על עצמי. פה הבאתי הפעם באמת שפסקה שהיא טיפ-טיפה יותר ארוכה. כן? אבל בדרך כלל אני, ביני ובין עצמי, כבר בלי נדר, קיבלתי, בלי נדר, להביא פסקאות יותר פשוטות. כי חשתי בלימוד הראשון שלנו, שאולי קצת הכבדתי מעבר למידה על החברים. כך חשתי, אולי אני טועה. אבל במקרה הזה, קצת חרקתי מזה. בכל אופן, אנחנו נשתדל. אבל אני מאמין בכוחנו, בעזרת השם. אז בואו נראה. בואו נראה. אם כן, ברשי, בקע. רמז לשקלי ישראל. בקע לגולגולת. ראינו את זה, נכון? ראינו. ושני צמידים, רמז, לשני לוחות מצומדות. 10 זהב משקלם, רמז ל10 הדיברות שבהם. עד כאן לשונו. אז אף אחד לא יכול לומר שהוא לא מבין מה רשי מדבר. אחרי שלמדנו את דברי רשי, ראינו אותם היטב. כן? הבנו. ראינו את הדברים שם. עד כאן לשונו. ובגור אריה, טיפ-טיפה יותר נכנס לדברי רשי, בגור אריה במהר"ל, שאחר שראה אותה, כלומר, למה הוא עשה את הפעולות האלו של נתינת התכשיטים, ולמה דווקא אלו התכשיטים, אחר שראה אותה גומלת חסדים, רמז לה עוד תורה ועבודה, שיצא ממנה זרע מבורך, שיושלם בכל שלושת, הדברים שהעולם עומד עליהם, תורה ועבודה וגמילות חסדים. כמו שאמרנו, שהעבד המשכיל הזה ראה אותה גומלת חסדים במדרגה כל כך גבוהה, תכף ומיד הוא אמר לה שתולדותיה, איך אומרים, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, חולה. אומרים חז"ל, אלה תולדות נוח, תגיד, שם חם ויפת, מה אתה אומר? נוח איש צדיק תמים היה, אלא תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות לפעמים, להתבונן על בעל תשובה, ולבוא ולהגיד, הבחור הזה יהיה רם בעוד שנה וחצי. הבחור הזה הולך להקים יישוב. הבחור הזה, הוא יגיע למדרגות חבל הזמן, שמידות חסידות. אתה יכול לראות טיפוס, אתה יכול לראות לפי ההתנהגות שלו, את היסודות של האופי, כן? וכוח הרצון שלו, וכבר לבוא ולומר, אם לא יקרה איזה מקרה או פגע רע, אם לא יקרה איזה משהו קיצוני במיוחד, עוד שנתיים הבחור הזה הוא נותן שיעור בישיבה כזו ואחרת. אתה יכול לראות את זה, אתה יכול להגיד לו את זה. עכשיו אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יכולים להבטיח שאותו דבר יקרה. אתם יודעים שיש כל מיני מקרים בעולם. אבל בסך הכל אתה יכול לעמוד על טיבו של הבחור. ולעומת זה מישהו אחר אתה יכול לראות אותו ולהגיד, הבחור הזה עוזב את הישיבה עוד כך וכך חודשים. לאו דווקא בגלל שהוא לא בחור טוב. חס ושלה. הוא בא לפה לפרק זמן מסוים, כנראה, אפשר לראות את זה לפי סגנון הלימוד. אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד אפילו על בן אדם, אפילו על בעל תשובה. הבחור הזה, אני לא יודע אם הוא יתמיד בעולם התשובה. יכול להיות שהוא יצא מעולם התשובה. יכול להיות שהוא יחזור בשאלה. הבחור הזה יעזוב את הארץ. הבחור, אפשר לראות. לא כל אחד יכול לראות. צריך להיות בשביל זה קצת אליעזר. קצת עם איזו תביעת עין פנימית. אבל אפשר לעשות את זה. זה לא מסובך. זה לא מסובך. מה? אדרבה. יפה. ולראות, דווקא לראות, שדווקא בגלל שהיא גדלה בסביבה כזו, ואף על פי כן היא מחזיקה במדרגת חסד כזו, למרות שאביה משפחתה אנשי רשע, ומקומה אנשי רשע, ואף על פי כן, כמו שרשי אומר, מקום אחר, אף פי כן היא עושה חסד כזה, זה מה שגורם לליעזר לבוא ולומר שהיא שושנה בין החוכים. אדרבה, בגלל העוצמה הכבירה שיש לה. מה? עוד פעם, לא הבנתי, לא הבנתי, זכרה? אז זה עוד שאלה, רגע. זה עוד שאלה. עכשיו אני אדבר על הכוח של אליעזר, לא נדבר כרגע על ההבנה שלה. כן? בסדר, השאלה הזו נשאלה באמת אתמול. אז יכול להיות שזה גם רמז לנו, אבל יכול להיות שגם נשמתה של רבקה הבינה, אף על גבי, כמו שאומר המהר"ל עצמו. כן, הוא לא הביא פה את כל הגור אריה, אבל הגור אריה אומר בהמשך דבריו, שמי שמסתכל בגור אריה, ואם תאמר, והלא היא לא מבינה, אומר המהר"ל, אבל גבדי, היא לא חזיה. מזלה חזיה. זאת אומרת, נשמתה מרגישה. נשמתה מרגישה שיש פה עסק גדול. נשמתה מרגישה שהרמזים האלו והתכשיטים האלו, כן, ודאי וודאי מרמזים על דברים שהם מעבר למתת הפיזי. כן, וכן הלאה. השאלה היא שאלה טובה. כך משאיר המהר"ל. אתה ישבת כפי שישבת, זה רמז לנו, כן? אפשר להשיב על זה עוד כמה תשובות, אבל לא נתמקד בזה בעיקר. כן? לא נתמקד. נתמקד בתכנים של הרמזים, שזה הדבר החשוב כאן, כרגע יותר, אם כי באמת זה שאלה לעניין, אני חייב לומר. כן. ובגור אריה, שאחר שראה אותה גומלת חסדים במדרגה כל כך גבוהה, רמז לה, ופה באה שאלתכם, רמז לה, בתקווה שהיא תבין את הרמז, כנראה שהיא אכן הבין את הרמז, רמז לה עוד תורה ועבודה. מה זה עוד? מה שיצא ממנה. אשרי יושב ביתך, עוד יעלו חסדיה. כן? אם אתה יושב בבית השם, בבית המדרש, חזקה עליך, שזה יתפשט גם מחוץ לבית המדרש. עוד יעללוך. אתה תעלל אותו גם מחוץ לבית המדרש. כן? אשרי יושב ביתך, עוד יעללוך עושה לה. זה הכוונה, רמז לה עוד תורה ועבודה. כי מגמילות חסדים זה זרע. גמילות חסדים זה זרע מופלא. שממנה ודאי וודאי, ממנו ודאי וודאי יצא עוד תורה ועבודה. אי אפשר שמגמילות חסדים האלו לא נמצא את הבן אדם הזה אחרי זה עומד בראש עמותה של גמילות חסדים. אי אפשר. שאתה רואה את עוצמת החסד שלו, אי אפשר שהוא לא יגיע לגדולות ונשגבות. ודאי. או, אז הוא רמז לה עוד. די למה את מעוטדת, למה את ראויה. כן, הרב סבתו מדבר על עצמו, כמדומני, מדבר על עצמו ואומר שבילדותו, בנערותו, אז אבא שלו ייעד לו איזושהי עבודה כזאת. אבל תלמיד חכם גדול שהיה מקושר למשפחה, ראה את הנער, כן? ובמעלליו התנקר נער, אמר התלמיד חכם שצפה לפני ולפנים, זה הנער הזה, למרות שנראה לכם שהוא כזה טיפוס מעשי קצת, וחברמן, חברותי כזה, נראה לכם שהוא צריך להיות באיזה עסק אחר, דו לכם, זה יהיה תלמיד חכם גדול. ואותו תלמיד חכם מנע מהאב למסור את הבן לאותה עבודה. ותראו מה יצא מהרב סבתו. הוא ראה, כן? אותו תלמיד חכם. פילי פלאים. הנצים וולוז'ין מספר על עצמו, רב קרליבך מביא את הסיפור הזה. כן, הספרים שלו. הנצים וולוז'ין היה אמור להיות שוליית חיית. אבא שלו היה חיית, והוא ייעד אותו להמשיך אותו. אבל הוא חלם באחד החלומות הליליים שלו, פתאום הוא חלם שמעבירים אותו בכל מיני חדרים, והוא רואה שכרה, מתן שכרם של צדיקים מן העתיד לבוא. והוא עובר מחדר לחדר ורואה איזה אור גדול, כן? והוא שואל, מי כאן? זה שכרם של לומדי תורה, וכן הלאה וכן הלאה, שהתעלו מעלה מעלה, כן? שכרם של חייטים, שכרם של סנדלרים, שכרם של... הוא התעורר בבהלה, והבין בעצם מה הוא הלך לגזור על עצמו. יש לו יכולת כל כך מופלאה להיות תלמיד חכם אדיר וגדול, והוא הולך להיות שוליית, ודאי, ודאי, איך אומר הרב קרליבך, ודאי חיית צדיק, ודאי חיית חסיד. איזו שאלה יעלה לדעת שהנצים וולוז'ין לא יהיה חיית, כן, שירתו קודמת לאומנותו, ודאי, איזו שאלה. אבל מדרגות, מדרגות, מדרגות. יש מדרגות. והוא התעורר בבוקר, קיבל עצמו ללמוד תורה, כן, ועשה יום, יום טוב, כאשר הוא כתב את ספרו, כן, פירושו לתורה, עמק דבר. בכל אופן, בואו נראה הלאה. אז ובגור אריה רמזלה, עוד תורה ועבודה שיצא ממנה. זרע מבורך שיושלם בכל שלושת הדברים שהעולם עומד עליהם. תורה ועבודה וגמילות חסדים. גמילות חסדים יש לה, אבל זה עוד עתיד, כן? להתפתח ולעלות מעלה-מעלה. וזה יתבטא במה? זה יתבטא, כן? אתה יודע מה, בואו נחכה עם זה, נראה מה זה מתבטא. כן, האם זה מתבטא בחצאי השקלים, כן, אנחנו נראה, כן, בכל אופן, זה עוד, היא תתעלה בגמילות חסדים, כן, היא גם תהיה שייכת לתורה, וגם לקורבנות, עבודה, שלושת הדברים האלו. כאשר שלושת הדברים האלו, כן, הם מושגים, איך הם מושגים? שהשורש להם זה גמילות חסדים. גמילות חסדים היא מולידה את הכל, כן, בכלל דבריו דבריכם. כן? בכלל, כן? בכלל דבריו דבריכם. לב טוב. כן? מכוח גמילות חסדים, כל השאר יבוא. תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה, שלימות השכל, עבודה זה בנפש, וגמילות חסדים בגוף. כלומר, בואו נתבונן, שאדם גומל חסדים, זה אומר שהוא אדם כללי. אדם גומל חסד, זה אדם שמתבונן לראות מה חסר לאחרים. מה חסר להם בגופם? מה חסר להם בנפשם? מה חסר להם ברוחם? איזה חלקי חוכמה חסר להם? הוא ילמד אותם. כן? איזה חלקי נפש חסר להם? הוא יעזור להם. הנפש אשר עשו בחרן. איזה חלקי גוף חסר להם? הוא יעזור. גמילות חסדים זה כלליות. גמילות חסדים זה לרצות ולהשלים עד כמה שאפשר מעגלים יותר רחבים. היכולת לצאת מעצמי ולהתבונן בצרכים הסביבתיים של הזולת, כמו שאמרנו, בין פיזיים, בין נפשיים, בין רוחניים. כך אומר הרב קוק, מוסר אביך במידת האהבה, ואהבה זו שהוא אוהב את הזולת, שיעשה לו טוב, בין ברוחניות, בין בגשמיות, בין בנפשיות. זה נקרא אהבת הזולת. עד כמה אתה חפץ להשלים מעגלים שנמצאים סביבך? ואם יש צורך להשלים מעגל שהוא נמצא מעבר לים, גם לשם יגיע גומל החסדים. הוא לא יסתפק רק להשלים את הקרוב 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 לו. את עצמו, את משפחתו או את עירו. לא. הוא שואף לעשות חסד גם מעבר לגבולו. זה נקרא רודף שלום. יש אוהב שלום ויש רודף שלום. אוהב שלום במקומו. רודף שלום מחוץ למקומו. כן? רחוק. כן. בטח, ודאי. אני לא יודע אם זה נקרא גמילות חסדים. זה לא יכול להיקרא גם גמילות חסדים, אז זה כבר ראוי להיקרא בשם אחר. כלומר, אם אדם עושה טוב, אבל תפיסת הטוב שלו מצטמצמת רק לתועלת האישית שלו, זה כבר לא גמילות חסד, זה משהו אחר. זאת אומרת, זה מאוד מצומצם. גמילות חסד זה דבר מאוד רחב. אב המון גויים. כן? אב המון גויים. זה מאוד מאוד רחב. בכל מקום שהטוב מצומצם, זה כבר לא ראוי להיקרא גמילות חסד. כן? במדרגה הגבוהה. בוא נראה הלאה. אם כן, תורה זה שלמות השכל. כלומר, התורה זה שכל כללי. כל מחשבות התורה היא בעצם מגלות לנו, כן? את המימד הכללי. ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. והיא תחזיל גמור. ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לדעת את היסוד שהשורש עומד עליו, שהתורה עומד עליו? בבקשה. ואהבת לך כמוך. כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, זה בעצם ביטוי, כן? ומימוש של ואהבת כמוך. זה כל התורה כולה. אם כן, התורה היא כללית. שכל כללי. התורה היא השלמת השכל. כשאדם לומד תורה, השכל שלו נעשה כללי יותר. תקשיבו לרב ביגון, איך הוא מדבר שהוא אומר דבר תורה, עוד מעט הוא ייתן פה שיעור. שימו לב שכל השכל שלו כללי. כל מה שהוא אומר בשכל, יסודות כלליים. אין שם שום שכלתנות שמושכת למקום של אני ואפסי עוד. יש כל מיני סגנונות. יש סגנונות שיותר מטפחים, כן? הבנות, כן? ותובנות פרטיות של הקהילה שלי, של הזה שלי, כן? דתיים, חילונים, עושים כל מיני הפרדות בין דתיים וחילונים, כן? יש כל מיני סוגות של סוגי שכלים. ככל שהשכל של האדם הוא יותר כללי, לא תמצאו אצלו היבט אנוכי אחד בתוך הדיבור שלו. כדאי להקשיב לזה ולראות. סתם, אפילו היום. הנה, בשיעור הבא, בדבר התורה לפני תפילת מנחה, שימו לב לסגנון השכלי שלו, של הרב. לסגנון השכלי. אחרי זה שימו לב לסגנון הנפשי שלו. כן? זה עוד מימד. ואחרי זה למעשי. הרי הכלליות צריכה להופיע בשלושת הרבדים האלו, נכון? בסגנון השכלי, באופי השכלי של הבן אדם, מי משלים את האופי הכללי השכלי של האדם? התורה. כשאדם לומד תורה, ודווקא תורת ארץ ישראל, כי יש כל מיני תורות, יש תורות והבנות והשכלות שהן נוצרו בגלות. ובגלות יש אפשרות שהרבה מההשכלות והתובנות הן מושכות למקומות פרטיים. ואהבת לך כמוך, כן? כמוך במצוות. אבל אם הוא לא כמוני במצוות, זה כבר סיפור אחר. כל מיני הבנות מצומצמות, כן? שצמחו מקרקע גלותית של הדאגה לקהילה שלי, לאנשים שדומים לי, שחושבים כמוני. כן. אחת הסיבות שרואים, כן, מה? נכון. אז התורה, לימוד תורה הוא מכשיר אותנו לשכל כללי יותר. כן? תורה זה שלמות השכל, והשכל הכללי דווקא. עבודה זה בנפש, כמו שאמרנו. אם אנחנו רוצים לראות אדם, כן? אנחנו רוצים לדעת אם אדם הוא צדיק באמת, תראה האם הכלליות נמצאת אצלו בשכל, כן? תשמע איך הוא מדבר, תשמע את סגנון הדיבור שלו, תשמע האם זה מוביל להבנות כלליות, האם הוא מתעלה מעל הפרטיות שלו, אחרי זה תבדוק אותו בנפש. תראה האם הרצונות שלו מבוטלים לכלליות. האם כאשר הוא צריך להקריב זמן למענך, האם הוא עושה את זה? האם באמת הוא מקריב למענך מכוחות גופו? מכוחות נפשו? האם הוא מוכן להקריב למענך מרצונו? זה סימן, זה בדיקה עד כמה הוא כללי בנפש. אחרי זה תראה בגוף עד כמה הוא כללי. יש אדם שיכול להיות מאוד כללי בשכל, לדבר דיבורים, מבוקר ועד ערב, הרב קוק. דברים כלליים מאוד, רעיונות נשגבים, כנסת ישראל, להטיב לכל העולם. אבל ברמה הנפשית, הוא לא מסוגל לוותר למען זולתו. וגם ברמה המעשית, הוא לא מסוגל להניע את דרכו כראוי, לעשות פעולה למען הזולת. רק מי שנשלם בשלושת הקומות האלו, וזה בעצם מה שיבררו עשרת הניסיונות של אברהם אבינו. עשרת הניסיונות של אברהם אבינו, הם באו לברר את שייכותו השכלית לכלל, שייכותו הנפשית ושייכותו המעשית. רק אחרי שהתברר שבשלושת המקצים האלו מצטיין מאוד מאוד, אז נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתה מבוטל אליי לרצון האלוקי הכללי. גם בשכל, גם בנפש, וגם בגוף. אלו שלושת הדברים. עכשיו בואו נראה. זה מה שמרמז לאליעזר. אחרי שהוא רואה אותה גומלת חסדים מדרגה כזו, אומר לה, את אכן שייכת לשלושת המדרגות האלו. ביטול שכלי אל הכלל, ביטול נפשי וביטול פיזי. תורה, שלמות השכל, עבודה, זה הקורבנות בנפש, כי הרי הקרבת קורבנות, למה זה מרמז? הקרבת קורבנות, במקום הנפש, אדם מוכן ממש ממש להקריב את רצונו. זה עיקר הקורבן. צריך לדעת שעיקר הקורבן זה להקריב את הרצון. הרבה פעמים אפשר להקריב את הגוף, אבל עדיין לא להקריב את הנפש. להקריב את הגוף זה אפילו קל לפעמים. בכל מאודך, בכל לבבך, בכל נפשך. כן? להקריב את הנפש, להקריב את הגוף, להקריב את השכל. שלושה ממדים של הקרבה. הקרבת הנפש זה הדבר הקשה ביותר לאדם. כן? כי שם נמצאת עיקר אחיזת היצר הרע, בתוך נפשו של אדם. כן? אז קורבנות זה גם הקרבת הגוף, אבל בעיקר הקריב נפשי כמח. בעיקר זה הקרבת הנפש. אם כן, קורבנות, מה שנקרא עבודה, זה בנפש, וגמילות חסדים בגוף. שירושה בישראל, בקיצור, מה הוא אומר לה? את שייכת בגמילות החסד שלך לייסד, כן? את עיקר תכונתם של ישראל, שהרי ירושה לישראל, שלושת הדברים האלו, ירושה לישראל משלושת האבות, מאברהם גמילות חסד, מיצחק עבודה, שיקריב עצמו, היה מוכן להקריב את עצמו, סיפור העקדה, מיעקב תורה, יושב אוהלים, יעקב איש תם, יושב אוהלים, כל אחד מהאבות יש לו ספציפיות, התמחות מיוחדת באחד משלושת תחומי הכלליות. כמובן שכל אחד מן האבות ודאי שהוא שייך לשלושת אלו, אבל כל אחד מן האבות יש לו איזו התמחות מיוחדת באחד משלושת הדברים האלו. אחד זה שלמות השכל, אחד זה כן שלמות ההקרבה הנפשית, ואחד זה כן גמילות חסד ושפתיים ישק. עד לפה דבריו של המהר"ל. עכשיו אומר השם ישמעו אלה דבריו, כן, שוב גם הוא מתבסס על רש"י, על המהר"ל, אבל טיפ-טיפה מרחיב את הדברים מעט יותר, כן? בואו נראה, ונראה עוד לומר, על גבי דבריהם, על דבריהם, ונראה עוד לומר, על פי מה שאמרנו במקום אחר, בטעם בקלה גולגולת, זוכרים? כן? אליעזר שם לה על ידיה, שם לה, כן? והיא קשר וכולי, ויקח האיש נזם זהב, בקה משקלו, ואמרנו שבקה מרמז לחצאי שקלים. אומר השם ישמעאל, ונראה עוד לומר על פי מה שאמרנו במקום אחר, בטעם בקע לגולגולת, כי קורבן ציבור, כפי שכבר אמרנו, חצאי השקלים, כן? חצאי השקלים שימשו לקורבנות ציבור. לקנות קורבנות ציבור. קורבנות ציבור שהוקרבו בית המקדש, הם חיזקו מאוד ועוררו מאוד את התכונה הציבורית של עם ישראל. קורבנות הציבור. הציבור נתן אותם, אין אדם יחיד רשאי להקריב קורבן ציבור, כן? לא יצויר שעשיר אחד יבוא ויאמר, אני קונה את כל העולה, כן? בשביל עם ישראל, לא. כל אחד בישראל צריך לתת את חלקו. קורבנות ציבור צריכה לבוא לידי ביטוי, בעצם קניינם של הקורבנות, צריכה לבוא לידי ביטוי התכונה הציבורית, וזה בא לידי ביטוי בחצאי השקלים, שכל אחד נותן חצי, וקורבן הציבור שהוא נקרב לגבי המזבח, הוא מחזק מאוד את התכונה הציבורית. כלומר, קרוב לוודאי, שכאשר קורבנות ציבור הקרובו בית המקדש, אחרי זה ישראל ירגישו חברים. זה עורר מאוד את התכונה הציבורית שבנו. זה עורר את השייכות, את האחדות של כל עם ישראל. אם כן, מה הרעיון? שהוא נותן לה בקע, הוא מרמז לה בקע לגולגולת. כלומר, כי קורבן ציבור איננו קורבן שותפים, כמו שתי אנשים ששותפים במפעל. שותפות זה לא אחדות. זה משהו אחר. שותפות זה לא אחדות. כן? קורבן ציבור זה לא שותפות, כן? זה לא קורבן השותפים. כמו שניים שמשתתפים ביניהם לקנות קורבן. אין לו מספיק כסף, אז הוא קונה עם חברו קורבן. זה נקרא קורבן השותפים. אבל זה לא מעיד על אחדות דווקא. הם התחברו ביחד כי אין לאחד מספיק ממון. זה עניין טכני. זה משהו אחר. פה מדובר על משהו אחר לגמרי. קורבן ציבור זה קורבן שהוא בא מכוח של תכונת האחדות, של כל ישראל חברים. מזה זה... מה?
אחד משלים את השני.
אחד משלים, אחד, בדיוק, בדיוק. או, או, לא, לא, לא. זהו, פה הנקודה. כלומר, זה דבר עדין, נגררת בלשון, אבל בסדר, אני מבין את הדמיון שיש בזה. אני מבין את הדמיון. כן, אבל הוא יבהר לנו שאין דמיון בין הדברים. למרות שזה נראה דומה, שותפים ומתמזגים, זה נראה אחד, אותו דבר. אבל יש הבדל תהומי. זה כמו הבדל בין, זה כמו הבדל בין יחס שכני, למשל, למשל, היחס בין הקוס לבין הספר כרגע הוא יחס שכני. החיבור שלהם הוא חיבור רק מבחוץ. לעומת זה, טיפות התה שנמצאות פה בפנים, איזה יחס? זה יחס מזגי. כי כל טיפה וטיפה היא מעורבבת עם כל הטיפות כולן. זה יחס אחר.
ברמה מולקולרית.
ממש. ברמה מולקולרית. זה משהו אחר. זה הבדל בין שותפים לבין חברים. כן? או מצומדים, כמו שראינו, הצמידים, המצומדים. יש הבדל גדול. נראה איך הוא אומר את זה פה בפנים. אם כן, בקע לגולגולת למה הוא שימש לקורבן ציבור. ומהי הדרך להגיע לאותה תכונה ציבורית? אתה רוצה להרגיש צבור עם חברך? אתה רוצה להרגיש צבור עמו? אז בוא, הנה זה הדרך. הדרך להגיע למצב שאתה צבור עם חברך, זה להרגיש חצי. מחצית השקל, זה בעצם לתת רק חצי. למה לתת חצי? לעורר, בוא נראה מה שהוא אומר. והדרך להיות כאיש אחד, בלב אחד, מהי הדרך להרגיש באמת שייכות לזולת? שכל אחד ירגיש בעצמו חסרונו. ואין לו, ושאין לו השלמה, אלא מזולתו. כל אחד צריך להרגיש חסרונו. אני צריך להרגיש שבעצם המציאות שלי, אני חסר. והדרך להשלים את עצמי, זה רק אם החיסרון מביא אותי, מביא אותי להתחבר איתך. עכשיו, תגידו, רגע, אם אני בא, מתקרב אליך כדי להשלים את חסרוני, לכאורה זה שותפים, נכון? מה אתם אומרים? שאני מרגיש חסר. איזו חכם הלומד מכל אדם? אני מרגיש חסר, ואני בא להשלים את עצמי אצלך. למה זה גורם את תכונת הציבוריות? למה זה גורם את תכונת ההתאחדות? למה?
זה גורם לתכונת השותפות. אם אני חסר...
לכאורה, נו, אז זה קושייה. אם
יש עסק, ואני חסר, זה לא רק העסק שלי.
כן.
חסר.
כן, כן.
כשאני אשלים את העסק, זה השלמה.
אז לכל היותר זה ייצור שותפות. אם לי חסר משהו ואני בא לקנות אצל החנווני פה, כן? חסר לי, אין לי בננה בבית, אז אני בא לחנווני לקנות. אני מודה בחסרוני, חסר לי בננה, אז אני שבא לחנווני לקנות את הבננה. נו, אז מה, זה יעשה אותנו עכשיו חברים? זה יעשה אותנו מצומדים? זה יעשה אותנו צבורים? מה העניין?
שותפות הגורל.
מה?
שותפות הגורל.
מה זה שותפות גורל?
אני משתתף בצער של החבר'ה. אני מרגיש בדיוק
משהו. לא, אני, מדובר פה עכשיו שאדם מרגיש חסר?
לא.
לא, בוא נראה. ירגיש בעצמו חסרונו, ואין לו השלמה אלא מזולתו. איך מזה מגיעים לאחדות?
אמרת, מה פה יש בזה אפילו משהו שחסר לי הבננה, אני יכול להבין ולקחת, אני יכול לקבל בננה רק מהבעל
הבאסטה.
אם לא היה לו, אז לא היה לי חסר.
כן, אבל שוב, זה טכני. כן? זה קצת קשה להבין את הנקודה הזו, אבל אני אגיד אותה. אני אגיד, מי שרוצה להתייחס, בכיף. אבל הנקודה היא כזו. שאני מרגיש חסרון, והחסרון הזה גורם לי לחפש את ההשלמה, קורה דבר מאוד מעניין. מי מודיע לי? מי אומר לי שאני בעצם שייך למשלים? אפשר לראות את ההודעה הזו בשתי רמות. הרמה אחת היא רמה טכנית. חסר לי בננה. מי מודיע לי? מי מודיע לי שיש לי השלמה לדבר הזה? כתוב בעיתון שיש חנות ברחוב כזה וכזה. אבל מי מודיע לי פה? לאן אנחנו צריכים להגיע? אנחנו צריכים להגיע למצב שבו נשמתי מודיעה לי שחסרוני נמצא אצל זולתי. זאת אומרת שאני לא מבין משהו בלימוד. ואני פונה אליך, הרגשת החסרון העמוקה, אני הייתי אומר ככה, ככל שאתה מרגיש את החסרון בצורה יותר עמוקה ומודה בחסרון, מי יודיע לך על המשלים? נשמתך. ושהנשמה מודיעה על המשלים, אתה כבר תהיה עם המשלים אחד. אם מי שמודיע על המשלים זה הגוף, חסר לי בננה. נו, איך אני מזיג את הבננה? כן? אם הגוף מודיע לי על המשלים, אז ההשלמה לא תגרום התאחדות. אבל ככל שהחסרון מרגיש, מורגש בנקודה יותר עמוקה, אז זה מאוד מעניין. ההשלמה, כן? או המשלים, הוא נרמז פה בפנים. כלומר, חסר לי חוכמה, ואני מרגיש את עומק החסרון בחוכמה. הנשמה מודיעה לי, דע לך, אתה אחד עם ההוא שמשלים לך. נכון שעכשיו הוא משלים לך, אבל בשורש אתה אחד עמו. אגב, זה גם מה שמונע קנאה באותו אחד. למה אני לא מקנא בזה שיודע יותר ממני? כי הנשמה אומרת לי שאני אחד איתו. לכן אני לא מקנא בו. אבל אם לא הנשמה מודיעה לי את זה, אני מקנא בו. ולפעמים אפילו אני לא יודע שאני צריך אותו. אני אנסה להעלים את העובדה שאני צריך אותו. אני אקבל ממנו בדרך עקיפה. נכון? מעניין, כן? אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. נכון. רבותיי, שימו להם מה שכתוב כאן. מהי הדרך להגיע להשתלמות עם הזולת, להרגיש חסרון באופן עמוק? באופן עמוק. ואחרי שמרגישים את החסרון, אנחנו הולכים לבקש אותו, כן? אצל הזולת. שימו לב, אגב, שאנשים שלומדים יחד תורה, הם מתעמקים בלימוד תורה, הרבה פעמים מתחברים חיבור מאוד עמוק. החברויות לפעמים היותר עמוקות שיש בבני אדם, זה בין לומדי תורה. אבל לומדי תורה באמת. לא גאוותנים, שכועסים אחד על השני וצועקים אחד על השני. לא. כאלו שבאים ללמוד כי הם יודעים שאו חברותא או מיתותא. שמה שיש לך אין לי, ומה שלי יש אין לך. ועל רקע הרגשת החיסרון ההדדי הזה, יושבים ולומדים. האנשים האלו על בסיס הרגשת החיסרון, מגיעים לרמות הקשר העמוקות ביותר.
זה כבר לא שיפוט, זה השלמה.
ודאי. ודאי. בשתפות אני לא מגיע להבנת החיסרון שלי בעמקות. זו הבנה שטחית של החיסרון. הבנה שטחית. עכשיו בואו נראה. כל זה נרמז בחצייה שקלים. הוא אומר ככה. כן. והדרך להיות כאיש אחד, שכל אחד ירגיש בעצמו, תראו איך הוא אומר, ירגיש בעצמו. זה לא איזה רגע שטחי, קלוש, חיצוני. ירגיש בעצמו, כל עצמותיי תומרנה אני חסר. כל עצמותיי תומרנה. זה מה שגורם ליתרו לבוא למרגלות הר סיני. כי הרגשת החסרון אצלו היא כל כך עמוקה. יש הרבה גויים שמרגישים חסרון, אבל לא מודים שעם ישראל משלים את זה. כי הם לא הגיעו עדיין להרגשת חסרון של בנפשנו הדבר. אם זה היה בנפשם, ממזמן היו מודים שעם ישראל מחזיק את האמת הגדולה. ממזמן. אתה צריך להגיע להרגשה שהחסרון הוא בעצמך. אתה צריך להרגיש שהחסרון במידע הוא בנפשך. לא תהיה לך בעיה לשאול אפילו ילד בכיתה א'. אם הוא יודע, אתה תלך עד אליו. ילד קטן, ינוקה. אתה תירד למרגלותיו, תתאבק באבק רגליו ותגיד לו, יוסלה, תגיד לי, מה התשובה לשאלה הזו? זה לא מפריע לך שהוא קטן. מה זה מעניין אותך בכלל? מה פתאום? אבל זה רק אם מרגיש בעצמך. ירגיש בעצמו, כן? חסרונו. ושאין לו השלמה, אלא מזולתו. זה אותו הזולת שבעצם הוא קשור אליו קשר נשמתי עמוק. אבל הזיהוי של הזולת הוא בא דרך החסרון. דרך החסרון בא לחפש אתון, ומצא מלוכה, בא לחפש תשובה לשאלה ספציפית, אבל מצא קשר עמוק, קשר נשמתי. ודאי, זה מה שהוא אמר, בצדק. זה מה שהוא בצדק, לא ניכנס לזה כרגע. מה? כן, 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 ודאי, ודאי. בעל אבדה מחזר אחרי אבדתו. כדי שאדם יתחתן, הוא צריך להרגיש שהוא מחזר אחרי אבדה. הוא לא מחפש עכשיו להיפגש עם הבחורה כדי להעביר ערב נחמד, או כדי לא יודע מה. הוא צריך להרגיש שחסר לו. אגב, אדם שהולך לנישואין מתוך הרגשת חסרון, הוא יכול להתחתן תוך שבועיים. תוך שבועיים הוא יכול להתחתן. תוך שבועיים הוא יכול להתחתן. תוך שבועיים הוא יכול למצוא את בת זוג אותו. בתנאי, בתנאי, והוא מקפיד, כן? לפגוש, בוא נאמר, במידה מספקת. לא לפגוש אחת בשבועיים, כן? שהוא מוכן עכשיו להיפגש. הוא יכול לפגוש תוך שבועיים. תוך שבועיים הוא יכול לפגוש את אשתו. אם הוא בא מתוך הרגשת חסרון עמוקה, עמוקה ביותר. אני מדמה לזה לאדם שמרגיש את הרעב ברמח איברים של סגידים. אדם שמרגיש רעב, יש פה אנשים שאוספים אוכל למשפחות שלהם, עגלות, דוחפים עגלות פה. תאמינו לי שהמשפחה שלהם לא רעבה. אתם יודעים למה הם לא רעבים? כי הם מרגישים את הרעב כל כך, אז שהוא מביא להם את כל, את כל העלים, כן, שמקנבים אותם מה, לא יודע, מהלפתות וכו', הוא לוקח את זה הביתה. ומזה הוא עושה מרק למשפחה שלה. אתם חושבים שבעיניו יש בעיה עם זה? אין שום בעיה. כולם שם מלקקים את האצבעות בבית. הוא לוקח את הפסולת שמשאירים בדוכנים בסופי יום. כן? חצי רקוב. מסלק את הרקוב, לוקח את מה שנשאר, שם בתוך הסיר, וכולם שמחים וצוהלים. ומברכים ברכה לפני וברכה אחרי. אין שום בעיה. למה? כי הם רעבים. אדם שבא לזוגיות, לחפש את בת זוגו, מתוך לא טוב יהיה אותה אדם לבדו, מתוך הרגשת חוסר עמוקה, אין בעיה להתחתן. לדעתי, העיכוב בנישואין, זה נובע מהרגשה של סובע, שלא באמת חסר, הרבה פעמים, לא באמת התחושה היא שחסר לי, במובן האמיתי, חסר אישה. אולי חסר דברים אחרים, אולי רואה את, את האישה בדמות השלמות אחרות, השלמות של כבוד, תאווה, לא יודע, אלף אחד דברים. לכן הוא לא מוצא. כן? כי אם אישה נועדה כדי להשלים כבוד, תאווה, כן? ועוד דברים אחרים, ודאי שהיא לא תימצא בקלות. אבל אם אני רעב, אם אני רעב באמת לאישה, ואני מבין מה זו אישה, ולשם מה אדם מתחתן, קל מאוד להתחתן. זה שייך להרגשת החסרון, אבל לא נעריך בזה כרגע. אנחנו חייבים טיפ-טיפה להתקדם. בואו נראה, כי עוד לא הגענו לפואנטה. וזמננו עוד אותו עוזל. והנה, על ידי זה נדבק אחד בחברו, כמו עבר האדם עצמו, בעבר אחד מעבריו. מה שנקרא, הרמוניה, אורגניות. אתה יד שמאל שלי, ואני שמאל, כן? כן? שלך, פילי פלאים. יש פה מצב אורגני. פילי פלאים, אני מזהה אותך כאיבר מגופי. אני לא דוחה את האיבר, אני מאמץ אותו. הפעם זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזו יקרא אישה. איבר מעבריו, ולזה בא הרמז. הנה הרמז. הרמז לצורת ההתקשרות. הרמז לתורת הרגשת החסרון. מה היא? הרמז הוא בבקע. אני בקוע. אני חצי. אבל אם אתה מרגיש שלם שלא זקוק לזולתך, אם עדיין אתה לא מבין שהבן אדם שיושב לימינך בבית המדרש יכול ללמד אותך הרבה מאוד, סימן שלא הגעת להרגשת החסרון. כשתרגיע להרגשת חסרון, אפילו נמלה תוכל ללמד אותך. כי אם חסר לך זריזות, אז אפילו נמלה יכולה ללמד אותך. לך אל נמלה עצל, אבל בתנאי שאתה מרגיש את החסרון בעצלות שלך. אבל אם אתה לא מרגיש חסרון בעצלות, נמלה לא יכולה ללמד אותך דבר. לא רק נמלה. גם אדם זריז, מאוד זריז, לא אומר לך דבר. אתה אפילו יכול להסתכל ולהגיד, בוא נמד למשוגע הזה רץ. הוא לא רץ, הוא מזדרז. אבל אותך זה לא מעניין. כי אתה לא מרגיש חסרון בעצלות שלך. כשתתחיל להרגיש חסרון בעצלות, תתחיל ללמוד מנמלים, מג'וקים, מכל מיני דברים שלא תיארת לעצמך שפעם הם היו בפייסבוק שלך. שפעם הם היו בפייסבוק שלך. הם היו ברשימת החברים שלך. מה, ג'וק הוא חבר שלך? ודאי. אני עכשיו רוצה ללמוד הישרדות בתנאים קיצוניים של חיים. אז הג'וק הוא חבר שלי? איזה שאלה? כן? אם אני רוצה ללמוד הישרדות בתנאים קיצוניים, אז אני הולך לג'וקים של אזור התעשייה בליץ באנגליה, שם הם חיים ליד תנורי פלדה, של המסת פלדה, של 5,000 מעלות. ג'וקים חיים שם ליד התנורים. אבל מי שלא רוצה ללמוד את תורת ההישרדות בתנאים קיצוניים, הג'וק לא מעניין אותו. זה הנקודה. אתה עוד לא זיהית מה תועלת החבר שיושב לידך? אתה לא מבין את החסרון שלך. אתה יודע כמה אפשר ללמוד ממנו? מכל אחד מאיתנו. אפילו אלה שאנחנו חושבים אותם לפחותים. נדמה לנו, פחותים, פחותים. אתה יודע כמה אפשר ללמוד? זה שלא למדת? הסיבה היא שעדיין לא עלית במעלות הרגשת החסרון. אז לעת אתה, הטיפוס הזה מימין, הוא בטל, מיותר, ולא רלוונטי. עד שתרגיש חסרון. הלאה. כאשר הוא רואה חסרון, לזה בא הרמז מחצית השקל, שהיה רואה עצמו כאילו הוא רק חצי הגוף. כן? זה העניין של מחצית השקל. אני חצי. שאתה חצי, אז גם המציאות של החצי היא בבחינה של חץ. אז אתה מכוון לזולת, כמו חץ שנורה למטרתו. שאתה חצי, אתה חץ. אתה נורה לזולת. אתה נורה אליו ומתחבר אליו. כן, חצי הגוף. והנה זה עצמו עם מצוות גמילות חסדים. כן? אם כן, רבקה שגומלת חסדים, ודאי וודאי שמגיע לה, כן? והגיע לה להיות שייכת למציאות של מחצית השקל, שמכוחה קונים קורבנות ציבור. כי על ידי החצי אפשר להגיע לציבוריות. זה הקשר בין מחצית השקל לבין קניין קורבנות ציבור. למה במחצית השקל קונים קורבנות ציבור? כי אפשר להגיע למצב של ציבוריות. מבלי להיות קודם כל חצי. כן? וכל זה יושב על גמילות חסד. גמילות חסד מכשירה אותנו לעניין הזה. והנה זה עצמו גמילות חסדים. בין לעני, בין לעשיר. בין בגופו, בין בממונו. יש גמילות חסד לעשיר, ויש גמילות חסד לעני, זה לא משנה. כל גמילות חסד היא ההבנה. שאני צריך לעזור לזולת, ומבלי לעזור לזולת, אני חסר. אין לי שלמות מבלי שהזולת יעזר. אם אתה עדיין לא במצב טוב, אני חסר. זו הבנה. גמילות חסד יושבת על ההבנה שאני חסר מבלעדיך. אם לך חסר משהו, אם יש יהודי אחד שמגלח את פאותיו בתער, אז גם הצדיק הכי גדול, עם הפאות היפות, פאות קדושות, גם לא. יש רק פאה אחת, כך אמר רבי יונתן אייפשיץ. אם יש יהודי שמגלח בתער, גם לך יש רק פאה אחת. ההבנה שהפאות שלי לא יכולות להיות קדושות ומסולסלות. כן? והכפות היפהפייה שמתנסית לגובה, לא יכולה להיות הדר ופאר. אם יש מישהו שהוא גלוי ראש, ההבנה הזו, היא גורמת לגמילות חסדים. אני אלך לעזור לזולת, כי בלעדיו אני חסר. אז מה אם חזרתי בתשובה? חזרתי בתשובה. אבל יש עוד הרבה יהודים שמחפשים את דרכם. יש עוד הרבה יהודים שנידחים בדרך, שמתגלגלים בדרכים. לא פשוט. כן? והנה זה עצמו עם מצוות גמילות חסדים. כן? מפני שרואה את חברו כגופו ממש. וזוהי מידתו של אברהם אבינו. כמו שאמרנו שהאבות, הם השרישו בנו את שלושת התכונות האלו. כן? עבודה, גמילות חסדים ותורה. אברהם אבינו שייך לזה, אבל כן היה שלמות הבריאה, שהיה מחבר את עצמו לכל. היה מחבר עצמו לכל. כן? אשל, אכילה, שתייה ולינה. הוא היה מתחבר לכולם. אכילה, שתייה, לינה, מלווה, לוויה, מלווה את האורחים. כן? היה מתחבר לכל. הוא הלא היה פתוח מארבע כיוונים. ועל כן היה שלמות הבריאה, כמו שהרב ביגון אומר לגבי מכון מאיר. מכון מאיר זה מקום כמו אוהלו של אברהם אבינו. הוא פתוח לארבעה כיוונים. פעם אגב הוא היה פתוח באמת לארבעה כיוונים, אז היו מגיעים לפה גם חבר'ה שברחו זה עתה מבתי חולים לחולי נפש. והיה אפילו אחד שקפץ מהקומה השלישית והתרסק למטה פה ברחוב. אז הרב ביגון הגיע להחלטה שצריך קצת לבדוק מי ומי הבאים, כן? אחרת זה דבר שיכול לגרום נזק. כן, אבל אני זוכר את זה, כל השנים הוא היה אומר את זה, כל השנים אני שומע את זה, פעם בשנה אני שומע. אנחנו תלמידי אברהם אבינו. כן? לפחות פעמיים שלוש בשנה הוא אומר את זה בישיבות צוות. אנחנו תלמידי, כן, כשמדי פעם מעלים על הפרק כל מיני תלמידים מורכבים וכו', הרב ביגון אומר, אנחנו תלמידי אברהם אבינו. ואוהלו של אברהם אבינו היה פתוח מארבע כיוונים. אבל הרב, תראה, כן, ודאי, ודאי. לא צריך לראות שהוא אכן מטופל. כן, אם יש לו בעיות נפשיות, הוא צריך להיות מטופל, צריך שיהיה לו איזה פסיכיאטר שהוא קרוב אליו, שאפשר לשאול מדי פעם שאלות, שהוא מאוזן, שהוא מצא לתרופה, יש, בסדר, בסדר. אבל אין לי בעיה עם זה שיש לו קצת, בסדר. אם הוא מאוזן, הוא מסוגל לשבת וללמוד, הכל בסדר גמור. ואנחנו לא נימנע בגלל ש... זו גישה מאוד מעניינת, להתחבר לכל. אתה לא יכול להרחיק פה אנשים שלא נוח לך איתם. כן? זה לא גמילות חסד. לקרב את הכל, להיות מחובר לכל. כן? על כן היה שלמות הבריאה שהיה מחבר את עצמו לכל, אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו, שהיה מאחה, שמיים וארץ, מחבר, מחבר. ועל כן היה שלמות הבריאה שבולה. ומשלים לכל אחד, ומסר נפשו אפילו על הסדומים. בזה שנתן לה נזם בקע משקלו, לרמוז לה, שבשביל מידת גמילות חסדים שבה, תזכה לעבודה. באמצעות גמילות חסדים, בזה שהרגישה חצי, היא גמלה חסדים, מזה היא תגיע לעבודה. היינו להקרבה של קורבנות ציבור. היא בתכונתה תהיה אחראית להעשיר את האומה בתכונה הציבורית. זה העניין של גמילות חסדים ועבודה. מה נשאר לנו? תורה. כן? ששם לצמידים כדוגמת הלוחות המצומדות. כן? ואותו עניין עצמו מצינו במתן תורה. גם מתן תורה תלוי בשורשו בגמילות חסדים. שהרי אם עם ישראל לא מרגיש מחובר זה לזה, ואם יש שניים ששונאים זה לזה, לא יכולה להינתן תורה. וייחן שם ישראל בתחתית ההר. אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. אם לא היו כאיש אחד בלב אחד, אי אפשר לתת תורה, כי התורה היא כללית. ותורה כללית לא יכולה להינתן לאנשים שנמצאים במצב של פירוד. אם אתה נמצא במצב של פירוד, בינך לבין חברך, לא תבין את הרעיונות של התורה. לא תבין את הכלליות שבתורה. אתה תהפוך דברי תורה לדברי פלסטר. אתה תגלה פנים שלא כהלכה בתורה. אתה חס ושלום יכול להפוך את התורה לפרטית. ככל שאדם נמצא במצב ציבורי יותר גבוה, ככה הוא יכול להבין את כוונות התורה יותר. אי אפשר להגיע לתובנות של הרב קוק מבלי להיות אדם כללי. אם אתה פחות מהרב קוק, חידושי התורה שלך יהיו חידושים יותר פרטיים. ואפשר לראות את חתימת הפרטיות שלך על דברי התורה שלך. אפשר לראות את זה. אפשר לראות, כן? דברי התורה שלך זה ביופסיה. זה רקמה שהיא באה מתוך הנפש. אפשר לראות באיזה מצב אתה נמצא מוסרי לפי דברי התורה שלך. אפשר לראות. זה הדבר הנוסף. אחרי שדיברנו בגמילות חסדים ועבודה, מה? לא משנה. מדרגות מדרגות יש בכלליות. אני לא אומר שאנחנו פסולים מלימוד תורה, אבל כל אחד לפי המדרגה המוסרית שלו, לפי הערת הפנים שהוא עיר את פניו לזולת הבוקר ואמר לו, בוקר טוב אחי, לפי זה הוא יבין את הסוגיה בגמרא. לפי זה. תראו מה שכתוב לנו מהמשך, אנחנו עכשיו מסיימים את זה במהירות, צריכים לעצור. ואותו עניין עצמו מצינו מתן תורה, שהיו כאיש אחד בלב אחד. שאמר הקדוש ברוך הוא, כך אומר כתוב במדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא, אתה הגיע העת ליתן תורה לבניי. עכשיו הגיע העת. זה העיתוי. זה העיתוי הנפשי, הציבורי, לתת תורה. עכשיו התורה יכולה לרדת ולהתקבל בכל הדר כלליותה. אתה הגיע העת ליתן תורה לבניי. כי התורה לא ניתנה ליחידים, אלא לכל הכלל כולו יחד. עיקר עניינה של תורה זה לכלל. התורה לא באה לפתור בעיות של יחידים. התורה באה בעצם לתת אידיאלים כלליים לעולם. היחידים אחרי זה מקיימים אותם ומגלים אותם בפועל. אבל התורה לא באה לפתור בעיות פרטיות. זה חסידי אומת העולם. שאצלם השלמות היא פרטית אישית. חסידי אומת העולם. בציבוריות הגויית לא יכולה להתגלות ציבוריות אידיאלית. יחידים בגויים יכולים ללכת בדרך טובים. אבל ציבוריות גויית היא לא תיתכן לעולם. לכן תמיד ציבוריות גויית היא תמיד לאומנות. ואילו בישראל היא לאומיות. כי הציבוריות הישראלית היא ספוגה באידיאלים. בכל אופן, התורה לא ניתנת ליחידים. וכדי שהתורה תינתן, עם ישראל צריך להתגלות במעמד ציבורי. לא מספיק שיש צדיק אחד פה וצדיק אחד שם, ואפילו הרבה צדיקים. אלא צריך להתגלות יחס היחידים אל הכלל, כדי שהתורה תינתן. מבלי המעמד הזה, תורה לא יכולה להינתן. הכלליות שבה לא יכולה להיות מובנת, כי התורה לא ניתנה ליחידים אלא לכל הכלל כולו יחד. ובמדרש נאמר, תראו עד לאן הדברים מגיעים, אילו היה חסר אחד, לא הייתה ניתנת התורה. אחד היה חסר, התורה לא הייתה ניתנת. אפשר להבין עכשיו את העליהום העצום של עם ישראל על המלאק, כאשר המלאק שווה בשבי, שפחה אחת, וישב ממנו שבי, שפחה אחת הייתה, ואז הולכים להילחם. כי אם חסר פרט אחד שלא מעוגד בתוך הכלל, מחוסר איבר לא היה יוצא למלחמה בתקופת המקרא. לא יצא למלחמה. מחוסר איבר. כי חסר כבר שלמות, חסר איבר. חסר פרט אחד בתוך המכלול כולו. כבר הוא לא יכול לצאת למלחמה. כבר יש חשש ששכינה לא תשרה לה, והרי השכינה מתהלכת איתנו במלחמה, ויש חשש שהוא כבר יפריע את כל מעמד הניצחון של עם ישראל כשהוא מחוסר איבר. לא יומן כיסופר. עד לאן ההרמוניה והאחדות צריכה להגיע? מחוסר איבר לא יוצא לקרב. אילו היה חסר אחד, לא הייתה התורה ניתנת. ולזה בא הרמז שניתנה בשתי הלוחות. כן? כמו שאמרנו, זוכרים ברש"י. כן? רמז לשתי לוחות מצומדות. למה זה ניתן בשתי לוחות? כי בחלק אחד של הלוחות לא יכולה להיות שלמות. צריך דווקא ששניהם יצמדו זו לזו, כמו שאמרנו. כן? חצי שלך וחצי שלי יוצר שלם. כן? צריך שיצמדו. ולזה בא הרמז שניתנה בשתי לוחות, שבכל לוח הייתה רק מחצית הדיברות. מצוות שבין אדם למקום בחצי אחד, מצוות שבין אדם לחברו בחצי השני. תארו לעצמכם מצוות שבין אדם למקום בלי מצוות בין אדם לחברו. דבר נורא מוזר, נכון? תארו לעצמכם שהיינו רק דואגים לכבוד הבורא, אבל מבלי שהוא יתגלה בכבוד הבריות. דבר מאוד מוזר, חילול השם. תארו לעצמכם מצוות שבין אדם לחברו בלי מצוות שבין אדם למקום. גם דבר מאוד מוזר. איך אתה יכול לבוא לכבד את הזולת בלי להצביע למקור? אמרו חזל, אתה רוצה עכשיו קם בבוקר, אסור לך לדפוק על הדלת של החבר ולהגיד לו בוקר טוב. כי אם אתה אומר לו בוקר טוב לפני שהתפללת, הקדמת בין אדם לחברו לבין, לפני בין אדם למקום. זה בעיה, מצוות שבין אדם לחברו, בלי הדגשה של בין אדם למקום, זה יכול ליצור בעיה מאוד רצינית. אז אתם רואים שגם הלוחות עצמם הן באות בשניים. שתי חלקי לוחות מצד גוף הלוחות ועשרת הדיברות. שהן מחולקות לבין אדם למקום, בין החברו, ודווקא בחיבורם נוצר קידוש השם הגדול. זה מה שהוא אומר כאן. כן? היה רק מחצית הדיברות, שכל אחד יראה עצמו רק מחצית. מצוות שבין אדם למקום צריך לראות את עצמו מחצית. ריבונו של עולם, אי אפשר בין אדם לחברו. אתה לא יכול לדרוש רק את כבודך. כבד את אביך ואת אמך. המלאכים ראו, כן? ראו שהוא גם אומר כבד את אביך ואת אמך. מה אמרו? לא לכבוד עצמו הוא דורש בלבד. הנה, גם כבוד הבריות הוא דורש. שני הדברים משלימים זה את זה. ולזה ניתן לה שני הצמידים על ידיה לרמז עניין זה שזוכים ללוחות, רק בשביל שרואה את חברו כאילו הוא ידו אחרת. זה שהוא נתן את זה על ידיה, זה כדי לרמז על העניין שיד שמאל ויד ימין צריכות להיות מצומדות ומחוברות. ושבשניהם כאחד הוא מספר עשרה. עשרה זהב משקלו, עשר, זה מספר של שלמות, שלמות היחידים. עשר זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה מספר היחידים השלם ביותר. כן, עשר זה מספר השלמות, עשר מלשון עושר. כן, דווקא עשרה זה רמז למה? שמספר עשרה חוזר לאחד. כן, אחד ועוד אפס שווה אחד. כן, כידוע בחשבון. ואם כן, הכל נצמח מפאת מידתה. הכל מתחיל מאיפה? מאיפה זוכרים לתורה? מאיפה זוכרים לעבודה? מגמילות חסדים. הכל נצמח מאיפה? מפאת מידתה, גמילות חסדים. וזה יסוד ושורש, גמילות חסדים, יסוד ושורש לעבודה ותורה. שהוא ראה אותה בגמילות החסדים שלה, הוא רמז לה על כל המהלך המופלא הזה, על כל הזכיות האדירות, כן? שהיא ובניה עתידים, או בניה זרעה עתידים לזכות. נעצור כאן.